ברכת מזל טוב לרב חגי על ספרו החדש, עוד כהנה וכהנה ספריו בעזרת השם. כאשר התורה מדברת על ראש השנה, אנחנו נפגשים בתמיהה גדולה מאוד. בויקרא כ"ג התורה אומרת שבחודש השביעי, באחד לחודש, זיכרון תרועה יהיה לכם. ובספר במדבר, בפרק כ"ד, התורה אומרת בחודש השביעי, באחד לחודש, יום תרועה יהיה לכם. וחז"ל, כמו גם המפרשים, עומדים תמהים מול הפסוקים הללו, מפני שהתורה לא מפרטת לנו ולא מסבירה לנו את מהותו של היום. מה זה זיכרון? מה זה תרועה? התורה לא אומרת לנו מה קרה ביום הזה. כשהתורה מדברת למשל על יום הכיפורים, אז התורה אומרת שהטעם הוא כי ביום הזה יכפר עליכם. כאשר היא מדברת על חג הסוכות, התורה אומרת לנו כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. מה הטעם של ראש השנה? הביטוי ראש השנה מופיע אצל רבותינו התנאים, מסכת ראש השנה. זה ביטוי שמופיע בזמנים רחוקים יותר, אבל בתורה אין שום זכר למילה ראש השנה. כתוב בחודש השביעי, באחד לחודש, אבל התורה לא מפרטת לנו ולא מסבירה את עצמה. יש פה איזשהו דיבור בקודים, יש דיבור בצורה של רמזים, משהו נסתר בתוך כל הפסוקים הללו. הפסוקים האלה הם אפופי סוד, אפופי נסתרות, והדבר הזה אומר דורשני. הגמרא במסכת ראש השנה היא שואלת מה זה תרועה. אנחנו יודעים שיש לנו תקיעה, שברים, תרועה. חז"ל למדו שמדאורייתא צריך 9 קולות, מכיוון שיש לנו ספק מהי התרועה שהתורה דיברה עליה, האם התורה דיברה על תרועה או האם התורה דיברה על שברים. אז אנחנו עושים את כל הוורסיות ואנחנו מגיעים ל-30 קולות, אבל הגמרא שואלת מהי תרועה? התורה לא מסבירה לנו. ובאיזה כלי? התורה לא אומרת לנו שצריך לתקוע בשופר יום תרועה, אולי בחצוצרות. הפסוק אומר בחצוצרות וכל שופר הריעו לפני המלך השם. אז הכל אפוף נסתר, הכל נראה מאוד מאוד כמוס. והלימוד שהגמרא במסכת ראש השנה עושה הוא מיוחד מאוד, ובתוך הלימוד הזה אנחנו נפגשים עם מתחילים קצת להבין את הסוד המיוחד של ראש השנה. תורה כותבת לנו במקום אחר מהו הכלי שבו תוקעים, ומשלימה לנו גם את סדר התקיעות. כדי לדעת מהו הכלי ומה סדר התקיעות, אנחנו הולכים לפרשת בהר, לשחרור עבדים, ששם התורה אומרת לנו ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארצכם. שופר תרועה, מהיובל אנחנו לומדים שתרועה זה בשופר, והגמרא לומדת בגזרה שווה תרועה תרועה, שכנראה צריך לתקוע בראש השנה בשופר, מהתרועה של שחרור העבדים. זה דבר מוזר, אנחנו לא מכירים שום מועד כזה שהוא כל כך נסתר. ורבנו בחיי בחומש ויקרא אומר שהתורה בכוונה מסתירה את עניינו של היום, מכיוון שהיום הזה הוא יום פנימי וכמוס. יש פה סוד, אז סוד צריך להסתיר. ורבנו בחיי אומר שיש כאן רמז, כפי שמופיע בחז"ל, במדרשים ובמסכת ראש השנה, שיש כאן רמז ליום הדין, ויש כאן רמז לאילו של יצחק. התקיעה, תקיעת השופר בראש השנה, באה לעורר את הזיכרון של עקדת יצחק. אז קצת נברר ביחד מה הם הביטויים האלה שהתורה מדברת עליהם. האחד זיכרון, והשני השביעי. מה זה באחד לחודש השביעי? מה מבטא לנו החודש השביעי? אחד לחודש השביעי, ומה מבטאת התרועה? אז מה זה זיכרון? למה ראש השנה נקרא יום הזיכרון? דרך אגב, אני רציתי לפתוח את הלימוד שלנו בפתיחה של ראש השנה, שפותחים את החג בקהילות הספרדים בפיוט אחות קטנה. הפיוט אחות קטנה הוא פיוט מיוחד מאוד, שהוא בעצם מהווה קריאת כיוון למה אנחנו רוצים בראש השנה, על מה אנחנו מתפללים בראש השנה. על פי מה שתקנו לנו חז"ל, אנחנו תמיד מסיימים את השנה, השבת קראנו פרשת כי תבוא, אנחנו מסיימים את השנה בפרשת הקללות, ותמיד בראש השנה אנחנו סביב פרשת ניצבים, וילך למור תכלה שנה וקללותיה. זה הפזמון של הפיוט המרטיט אחות קטנה. אבל מי זאת האחות הקטנה? האחות הקטנה היא כנסת ישראל. וכל הפיוט הוא ביטוי של ערגה, אחות קטנה, תפילותיה, אורחה ועונה, את מה היא עורכת ואת מה היא עונה, ולאן היא פונה בתפילותיה, אל נא רפן אל מחלותיה, ומהי המחלה הגדולה? המחלה הגדולה היא הגלות. האחות הקטנה היא כנסת ישראל. כשנכנסים לראש השנה מתפרצת תפילה של כנסת ישראל, של נשמת ישראל, שהיא עומדת לפני המלך. אנחנו עומדים בראש השנה לפני מלך העולם, וכשאתה עומד לפני המלך אתה חושב בצורה גדולה, אתה חושב בצורה כללית. מלך הוא לא מולך על אדם פרטי, מלך הוא מלך של עם. וכשאתה עומד לפני מלך מלכי המלכים, אתה עומד לפני מלך הדורות, מלכותך מלכות כל העולמים ומשלטך בכל דור ודור. אנחנו נמצאים באווירה מיוחדת של עמידה לפני מלך עולמים שמולך על מיליארדי עולמים. אז הלב מתמלא בתפילה שהיא לא תפילה פרטית, תפילה של כנסת ישראל, תפילה על הגאולה, תפילה על מלכות השם שתפיע מכוח הופעתם של ישראל. אנחנו מתפללים, ראה צונחה אריות זרות, תראה איך שהאריות, איך שהם אוכלים כל חלקה, איך שהם פוגעים בנו. ריבונו של עולם, תוציא אותנו מבור גלות. כשאנחנו עומדים לפני המלך, פתאום, כשאנחנו מבקשים חיים, עיקר התפילה בראש השנה היא בקשת חיים, אנחנו מבקשים חיים של גאולה. אנחנו מתפללים על ריבונו של עולם, על השכינה, על הגאולה. עוד פיוט שאנחנו אומרים כהקדמה, יש בזה מחלוקת הפוסקים, כדאי לומר את זה, אם זה הפסק או לא הפסק. יש אומרים לפני תפילת עמידה, יש אומרים אחרי, אבל הכוונה היא סוג של הכנה לתפילת העמידה. השם שמעתי שמעך יראתי השם, שם הופיע גם הביטוי דינה יתיב וספרין פתיחו. הביטוי הזה מופיע בספר דניאל, בתחילת ספר דניאל בפרק ז', ששם דניאל מתאר את ארבע המלכויות שמדומיינות לארבע חיות. הוא רואה בחלום שלו ארבע חיות שמגיחות מהים, ואת האימה שהן מטילות על העולם, ולבסוף דינה יתיב וספרין פתיחו, ופתאום מופיע מלכות עליונים קדישין. מתוך הדין הקדוש ברוך הוא מביא את המלכות החמישית, שהיא מלכותם של ישראל, שהיא באה עם ענני שמיה, היא אלוהית בשונה מהחיות שהן פראיות, והיא נראית כבר אנש, היא נראית אנושית, אבל היא אלוהית. בראש השנה אנחנו מתעלים לאיזשהו מבט על, נקרא לזה זום אאוט כזה. אתה יוצא מהקטנות, אתה יוצא מהשפלות, ואתה מסתכל למשהו מאוד מאוד גבוה. למה זה קורה בראש השנה, באחד לחודש השביעי? אז מה זה שביעי ומה זה זיכרון? קודם כל, הביטוי זיכרון. הרב צבי יהודה בשיחות שלו לראש השנה אומר שבראש השנה יש זיכרון עליון. מה זה זיכרון עליון? יש לנו זיכרון תחתון. מה זה זיכרון תחתון? מה זה זיכרון? מערכת הזיכרון היא מערכת פלאית. אם אנחנו לא היינו זוכרים, לא היינו מסוגלים לתפקד. איך אנחנו יודעים לעלות ולרדת במדרגות? איך אנחנו יודעים ללכת? איך אנחנו בטוחים שלא ניפול בצד הבא? יש לנו מערכת של זיכרון שהיא בונה לנו איזשהו ביטחון. אתה זוכר איך קוראים לך, אתה יודע מי זה אבא שלך, אתה יודע מי זאת אמא שלך, אתה יודע מתי אתה צריך לאכול, אתה יודע איך לנסוע מהישיבה הביתה ואיך לנסוע מהבית לקניות, אתה יודע להבחין בין כל מיני דברים. בלי זיכרון, אנשים שסובלים מאלצהיימר, החיים הם גיהנום. זה סוג של ניתוק. אם אתה לא זוכר כלום, אתה משותק, אתה מוגבל. אבל זה זיכרון, כל מה שדיברנו זה זיכרון תחתון, זה זיכרון של דברים קטנים. יש מערכת זיכרון שהיא מערכת זיכרון עליונה, של זכירה של מהות, של זכירה של עומק, של זכירת אלוקים, של זכירה של מה תפקידך בעולם, זכירה רוחנית, זכירה פנימית, זכירה ששייכת למחשבות ארוכות. בראש השנה אנחנו מתעוררים להיזכר במי אנחנו ומה מהותנו, מה תפקידנו, מה הם חיינו. אנחנו נזכרים בקשר המיוחד שלנו עם ריבונו של עולם, ובתפקיד האלוקי הנצחי שיש לנו, להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, להיות אור לגוי. זה הביטוי זיכרון. למה הזיכרון הזה קורה דווקא באחד לחודש השביעי? למה החודש השביעי? וזה השביעי למה? ראש השנה נקבע 7 חודשים לאחר יציאת מצרים. המספר 7, אומר המהר"ל, הוא תמיד מבטא מהות. כשאנחנו מתבוננים במציאות, יש לנו 6 מימדים למציאות. לפנים, לאחור, שני הצדדים, מעלה, מטה. קובייה, המציאות היא כמו קובייה, יש לה 6 פנים. אז איפה היא הנקודה השביעית? הנקודה השביעית היא הנקודה של התוך, הנקודה הפנימית, הלב. לכן 6 ימי מעשה ויש לנו שבת. שבת זאת המהות. לכן יש לנו 7 שנים, בשנה השביעית שמיטה, אנחנו משתחררים כי אנחנו מגיעים אל המהות. 7 פעמים 7 אנחנו מגיעים אל היובל. זה עוד יותר מהותי, זה עוד יותר פנימי. בחודש הראשון יצאנו ממצרים. יציאת מצרים זאת החירות הפיזית שלנו, זאת החירות של הגוף. אבל לשם מה יצאנו ממצרים? יצאנו, כמו שאומרים הגויים, let my people go. זה היו אומרים, לקחו את זה באמריקה, שדיברו על שחרור, אז הם לקחו רק חלק מהפסוק, let my people go. אצלנו זה לא let my people go, זה שלח עמי ויעבדוני. אנחנו לא רק יצאנו ממצרים, השחרור הפיזי. בחודש השביעי, אחרי שאתה עובר 7 חודשים, עם ישראל שואל את עצמו, לאן יצאנו? לשם מה יצאנו? מהי המהות? בחודש השביעי, באחד לחודש, אנחנו נכנסים למעין אטמוספירה של שבת, של עולם פנימי. לכן זה עולם נסתר. לכן התורה מסתירה את ראש השנה. ומה קורה ביום הזה? ביום הזה אנחנו נזכרים במהות שלנו. לשם מה יצאנו ממצרים? לשם מה יצאנו לחירות? זה חג נשמתי. ובאמת בראש השנה החגיגות הגדולות שאנחנו צריכים לחגוג בראש השנה, צד אחד ראש השנה הוא יום הדין, הוא יום של חרדה. אנחנו עומדים למשפט, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם, אם כבנים, אם כעבדים. הקדוש ברוך הוא מגלה את מלכותו. ויש כאן ביטוי שאנחנו אומרים שהוא לכאורה לא לפי הדקדוק. אנחנו אומרים המלך המשפט. אין כזה ביטוי. צריך היה להיות כתוב מלך המשפט. כלומר, המלך שעושה משפט. מה זה המלך המשפט? אומר הרב קוק בעולת ראייה, זה ביטוי מיוחד שמבטא מדרגה עליונה מאוד. ריבונו של עולם הוא בעצמו המשפט. כשאתה אומר מלך המשפט, הכוונה מלך שעושה משפט. יש מלך, זה העצם, ומה הוא עושה, מה הפועל? הוא עושה משפט. פה אתה מחבר את שני המושגים לדבר אחד. כי עצם העמידה לפני הבורא היא זו שעושה את המשפט. עצם העמידה לפני השם זה המשפט. ואני רוצה להסביר את המהלך הפנימי שאנחנו עוברים בראש השנה. מה זה המשפט הזה? שהוא מעמיד אותנו על הרגליים. לא רק שהוא מעמיד אותנו על הרגליים, הוא גם משחרר אותנו. הוא לא רק משחרר אותנו, הוא גם מוליד בנו שמחה. כפי שאמר הרב חגי, אשרי העם, אשרי העם יודעי תרועה. אנחנו שמחים. בתקופת חז"ל, יש היום גם בתי כנסת כאלה, אצל האשכנזים בסוף התפילה עושים תקיעה גדולה, אצל הספרדים עושים תרועה גדולה, ועל פי ההלכה מותר כשיוצאים מבית הכנסת תוקעים. כולם בזמן חזל כולם היו יוצאים ותוקעים איזושהי תקיעה כזאת מיוחדת של שמחה, תרועה, תרועה גדולה. ביום הזה המשפט האלוקי, הדין האלוקי, מוציא אותנו לחירות. מתוך שאנחנו נכנסים אל המהלך של השביעי של העולם הפנימי, מתוך שאנחנו נכנסים פנימה ונזכרים מי אנחנו באמת, אנחנו עומדים מחדש על הרגליים וזוכים מחדש לחיים. המשפט בראש השנה מוליד בנו חיים. ואני רוצה להסביר קצת את מה שאמרתי עכשיו לאור דברי המדרש, להסביר קצת את זה. נשמע קצת, דיברתי בקודים, אני רוצה קצת להוריד את זה, מה זה אומר לנו לפי דברי המדרש. אז אמרנו שזה יום של משפט, אמרנו שזה יום נסתר, אמרנו ששביעי זה מהות, אמרנו שזה לא סתם זיכרון, זה זיכרון עליון. אני רוצה להקריא לכם קטע מהמדרש, מדרש רבה, שמופיע בויקרא על הפסוק הראשון של ראש השנה. לעולם השם בחודש השביעי באחד לחודש עד הוא דכתיב לעולם השם דברך ניצב בשמיים. ואז המדרש אומר שאנחנו סוברים כמו מה שכתוב בתקיעת הדרב, שהיום זה היום תחילת מעשיך זיכרון ליום ראשון, כי חוק לישראל הוא. מה זה זיכרון ליום ראשון? ואני מדלג, אומר המדרש, בראש השנה, ביום ראש השנה, בשעה ראשונה עלה במחשבה. העולם נברא בחפאי באלול, ואדם הראשון נברא בראש השנה. שעה ראשונה עלה במחשבה. בשנייה נתייעץ עם מלאכי השרת. בשלישי כנס אפרו. ברביעי גיבלו. בחמישי רקמו. בשישי עשהו גולם. בשביעי נפח בו נשמה. בשמיני הכניסו לגן. בתשיעי נצטווה. בעשירי עבר. זאת אומרת, כמה זמן היה האדם ללא חטא? פחות משעה. ואז מה קורה ב-11? שעה 11 של אותו יום. ב-11 נידון, ב-12 יצא בדימוס. אמר הקדוש ברוך הוא לאדם, זה סימן לבניך, כשם שעמדת לפני בדין ביום הזה ויצאת בדימוס, כך עתידין בניך לעמוד לפני ביום זה ויוצאים לפני בדימוס. מתי? בחודש השביעי באחד לחודש. האדם חוטא, אדם הראשון נברא, הוא חוטא. למה הוא חוטא? מה קרה? האישה אשר נתת עימדי, בספורנו כתוב שהאישה זה רמז לצד הרגשי שיש באדם, ושהאישה כאשר היא ראתה את הפרי רחב עליו סמאל. סמאל זה כוח הדמיון. למה הוא נקרא סמאל? מכיוון שהוא מסמא את העיניים. היא ראתה את הנחש ועל הנחש רחב סמאל. אומר הספורנו שהנחש זה היצר הרע, הסמאל זה הדמיון. מה הכוונה? עומדת האישה, כלומר הצד הרגשי שנמצא אצלנו באדם, עומד האדם, עומדת האישה, עומדת האנושות, ויש מולה את היצר הרע, את הנחש שרוכב עליו סמאל, הדמיון. ומה הדמיון אומר? ותרא את העץ כי טוב הוא לעין, איך זה? כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים. כלומר, יודעת מה זה? יודעת מה הטעם? היא לא יודעת מה הטעם. מה פה עובד? העיניים. כי תאווה הוא לעיניים. הדמיון, אומר הספורנו, הראה לה שאיפה נמצאים החיים, איפה נמצא הטעם. אם היא עכשיו אוכלת, אז היא עכשיו מתחילה לחיות. הנה החיים. והאדם נופל בחטא. למה האדם נופל בחטא? זה המאבק שנמצא אצל כל אדם ובאומה. הוא מלווה אותנו כבר דורות. שאלת החיים. בראש השנה אנחנו מבקשים חיים. וכל השנה אנחנו מסתבכים. כל השנה, אומר המדרש, אותו הסבך, העיל שהוא אוחז בסבך בקרניו, כל השנה אנחנו מסתבכים בעבירות. סיבוך נפשי. הסיבוך מתחיל מהעמדה הנפשית, מהדמיון, שאומר לנו כי טוב ותרא אותו כי טוב הוא למאכל וכי תאווה הוא לעיניים. מה אומר לך הנחש? הנחש, היצר הרע, מה הוא אומר לך? הוא אומר לך, אני זה אתה. אם אתה רוצה לחיות את החיים שלך, תקשיב לי. כשאנחנו באים אל החטא, אנחנו בטוחים ששם נמצאים החיים. האדם מפנה עורף לאלוקים, הוא בורח מאלוקים, וכשהוא חוטא, הוא פתאום מרגיש. השלב הראשון של החטא זה, זו טראומה נוראית. חז"ל אומרים שהאדם יודע, וידעו שניהם כי אירומים הם. אומרים חז"ל, ברור, אתה מסתכל, אתה רואה, מה התחדש להם? מצווה אחת הייתה בידם ונתערטלו ממנה. פתאום הם מרגישים רקנות, חולשה, והמפגש עם אלוקים גורם להם לברוח. כי מה קרה? הנחש, הדמיון, נשתלט ואמר להם, החיים זה החטא, החיים זה הסיבוך של החטא, והסיבוך הולך ונהיה מורכב יותר ועמוק יותר. זה מה שקורה בשעה העשירית. ב-11 נידון. ואז הקדוש ברוך הוא מזמין אותו לדין. מה קורה לאדם כשהקדוש ברוך הוא מזמין אותו לדין? אמר הקדוש ברוך הוא לאדם, זה סימן לבניך, כשם שעמדת לפני בדין. הדין האלוקי מעמיד אותו על הרגליים. הקדוש ברוך הוא מאמין בו ואומר לו, בוא נעמיד אותך בחזרה על הרגליים, תעמוד לפניי, תמליך אותי מחדש, וכשתמליך אותי מחדש תדע שאתה שייך למלכות, שאתה אלוקי, שאני שלך הוא הרבה יותר עמוק מהדמיון של הנחש. שמה זה סמאל שמסמא את העיניים. פתאום הדין, פתאום העמידה לפני ריבונו של עולם, עצם העמידה לפני השם, היא מולידה חיים, היא מולידה את הישועה. כשם שעמדת לפני בדין הזה ויצאת בדימוס. אתם יודעים מה זה דימוס? אף פעם לא ידעתי מה זה דימוס. פתחתי מילון. דימוס זה שחרור. עמדת לפני בדין ויצאת בדימוס? לאן הוא השתחרר? מי קלה אותו? מה, הקדוש ברוך הוא הכניס אותו לכלא? מכאן בא הביטוי האלוף בדימוס. בדימוס גנה, הוא השתחרר מהתפקיד. ממה הוא השתחרר? הדין מוליד את השחרור. ועמדת לפני בדין ויצאת בדימוס, הוא משתחרר מיצר הרע, הוא משתחרר מהדמיון. המשפט מעמיד אותו. היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם. אנחנו כל השנה מסתבכים בדמיונות, כל השנה אנחנו מסתבכים עם הסמארטפונים ועם התרבות המערבית ועם הפוסט מודרנה שמשבשת אותנו עם כל מיני הזיות של מי אתה? אתה לא מה שאתה בתמונה, אתה לא במה שאתה לפי הלייקים, אתה לא מה שאתה לפי כל הסמאלים שמתקיפים אותך ומשבשים לך את הדעת ואת הנפש. תעמוד לפניי. העמידה בדין היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם. קדוש ברוך הוא כל השנה נותן לנו לשחק בנדמה לי. בראש השנה הוא מסיט את הוילון והוא אומר לנו, יש פה בעל הבית, יש פה מלך, אתם שייכים לי, אני מולך עליכם, לא תברחו ממני, לעולם לא תצליחו לברוח מעצמכם. זה ייקח דור, זה ייקח שתי דורות, העולם יהיה 2,000 שנה בתוהו ובוהו, והוא יהיה כמוץ אשר תדפנו רוח. אבל בסוף יבוא משה שהוא גם שביעי, בסוף תבוא מלכות דוד שהוא גם הבן השביעי, בסוף יופיע הצד הפנימי של המציאות, כל השביעין חביבים. זה לא סתם, בסוף תופיע השבועה. במדרש כתוב בחודש השביעי, זה חודש של שבועה. מה זה שבועה? שבועה זה דבר שהוא קיים ויציב ונכון, הוא לא משתנה לעולם. על איזה שבועה מדברים חז"ל? אומר המדרש, בחודש השביעי רבי ברכיה וקרא לירחא דשבועתא, שבו נשבע הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו עליו השלום. מה הוא נשבע לו? ויאמר בי נשבעתי נאום השם. מה הקדוש ברוך הוא נשבע לאברהם? כי הרבה הרבה את זרעך, עם ישראל, נצח ישראל. זה לא לחינם רבותיי שביום הזה של המשפט, כשאתה עומד לפני השם, המוטו של ראש השנה זה השופר, שהוא מזכיר לנו כדברי הגמרא בראש השנה, אמרו לפניי מלכויות וזיכרונות כדי שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה, ובמה? בשופר, כדי שאזכור לכם אילו של יצחק, שלדעת חז"ל היה בראש השנה. בראש השנה הנושא שאנחנו מדברים אותו הוא מסירות נפש, התיקון לחטא האדם הראשון, להסתבכות שלנו. אתה לא לומד, כשאתה לומד צריך לדעת, כשלומדים תנ"ך אתה לומד את האדם הראשון, אתה אומר אוי אוי אוי, איך זה קרה לו אדם הראשון. כשאתה לומד תנ"ך אתה רואה את החטאים, תעמיד את עצמך במשפט, אוי אוי אוי, איך זה קרה לך, איך אתה נופל בשטויות והבלים, איך אתה נופל בדמיונות. בראש השנה אתה עומד מול השם ואתה אומר, איפה אני ואיפה האמת, איפה אני ואיפה מלכות השם. אתה פתאום מתוודע למה אתה שייך. אני שייך לעם ישראל, לנצח ישראל, ריבונו של עולם, אני רוצה גם להיות ברכבת הזאת. מה כרטיס הכניסה שלי לעם ישראל? מה האס שמנצח? עם מה אני בא? מה הזכות שאני מביא? ואז אנחנו לומדים את פרשת העקדה שקורית בראש השנה. העקדה זאת התשובה למה שקורה בהיפוך אצל האדם הראשון, אדם וחווה, שאנחנו יודעים שהם היו אדם וחווה. חז"ל אומרים, עקבו מחה גלגל חמה, עקבו של אדם הראשון. אדם הראשון זה מדרגה הרבה יותר עליונה מהמדרגה של אברהם, אבל אברהם ושרה מתקנים את החטא של אדם וחווה שיש בתוכנו. גם בתוכנו יש את המלחמה הזאת, היא מלחמת החיים בשאלה מהם החיים. אברהם הוא כולו נאמן לצו האלוקי, אברהם ושרה. יש שלוש דעות למה אנחנו תוקעים 101 תקיעות, 101 קולות. דעה ראשונה מופיעה בחז"ל, שזה כנגד אמו של סיסרא שפעתה 100 פעיות. דעה שנייה, כנגד 100 פעיות שפועה אישה בשעה שקורעת ללדת. ודעה שלישית, כנגד 100 בכיות של שרה אמנו. אברהם ושרה בהיפוך ממה שקורה אצל האדם וחווה, כולם מסירות נפש לדבר השם. קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת, אברהם ושרה שניהם לוקחים את הדבר הכי יקר ואומרים, ריבונו של עולם, זה שלך. האם הם מוותרים על החיים? זאת ההתנגשות שלנו. ריבונו של עולם, אני איתך, אבל עד שזה מגיע לחיים, מה אני עושה כשזה מגיע לחיים? מה קורה שיש התנגשות בין הערכים לבין החיים, לבין התאוות, לבין הקריירה? מה קורה כשיש התנגשות בין הערכים, צניעות, לבין, אני עכשיו מצאתי בגדג' הוא לא כל כך. מה קורה בין הערכים, אני יכול לקדם קידום, אבל זה לא מתאים לאופי הרוחני שלי. אני עכשיו יכול להרוויח כמה שקלים, אבל זה בניגוד לתורה. אז זה מאוד קשה לנו, יש התנגשות בין החיים. עכשיו אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת, את יצחק. ריבונו של עולם, אני איתך, אבל אני איתך כי זה עוזר לי לחיים, אבל עכשיו אתה מבקש ממני למסור את החיים. בעקדה מתברר שאין ערך לחיים אם הם לא אלוקיים, שמה שנותן ערך לחיים זה הדבקות בהשם. בעקדה אנחנו מגיעים, כשאתה לומד עקדה אתה צריך לדעת שאתה מגיע לשיא החיים. זה שיא החיות. השיא של החיים זאת העקדה. אני כל שנה משתדל לספר את הסיפור על מה שקרה באושוויץ בשנה האחרונה ליהדות הונגריה. כפי שמספר הדיין הגדול הרב מייזליש, שכתב שוט מקדשי השם, יהדות הונגריה, אתם יודעים, הושמדה תוך מספר חודשים מאות אלפים, והגרמנים באושוויץ, הוא הרב מייזליש הגניב שופר ותקע בשופר. אבל בראש השנה הזה, ראש השנה האחרון, היה מחזה מזוויע. מישהו בא אל הרב מייזליש בשאלה דחופה. הנאצים, הם ידעו את המועדים. ובראש השנה, לפני ראש השנה הם עשו סלקציה, ושלחו מאות לתאי הגזים. אחרי זה ביום כיפור, אחרי זה בחג ראשון של סוכות, אחרי זה בשמחת תורה, הם ידעו לפי המועדים, להכאיב לנו במועדים. ולפני ראש השנה הם עשו איזשהו מבחן כזה. הם קראו לכל המחנה ולקחו איזשהו חבל ואמרו, מי שמגיע לחבל נידון לחיים. מי שלא עובר את החבל, מי שהראש שלו מתחת לחבל, זה ממש כבני מרון. והיו שם מאות ילדים שלא עברו את החבל והוכנסו לתוך הצריף, וידעו שבראש השנה הם ילכו לעולם של זהו, זה נגמר. הם הולכים לתאי הגזים ולמשרפות. ומגיע שם היהודי לרב מייזליש ואומר לו, הרב, אני בא, שאלתי, אני מבקש את נפשי בשאלתי, הבן שלי הוא בתוך הצריף הזה, ואני יכול להוציא את הבן הזה, אני יכול למשוך אותו החוצה, אבל אני יודע שמישהו אחר ייכנס תמורתו. האם הדבר הזה מותר או אסור על פי ההלכה? התשובה של הרב היא אחת התשובות הקשות ביותר שיכול לקבל אדם בחייו בשאלה כזאת. הרב חושב וחושב ועונה לו, התשובה היא שאין תשובה. אין לנו סנהדרין, זה דיני נפשות, אני לא יכול להכריע. יש צדדים לכאן, יש צדדים לכאן. מה שתחליט? אתה אבא? אני לא יכול לפסוק לך הלכה. והוא מספר שהיהודי הזה בראש השנה הולך במחנה וצועק, ריבונו של עולם, היה לי בן יחיד, ריבונו של עולם, היום ראש השנה. ריבונו של עולם, אני לא שחררתי את הבן שלי. אני עוקד אותו על קידוש השם. ריבונו של עולם, אני שמח שאני עושה את רצונך. כשאני קורא את הסיפור הזה, הכותרת שעולה אצלי באופן המחשבה הראשונה, האסוציאציה הראשונה שעולה לי, זה חיים. פה יש חיים. ניצחנו את הנאצים. פה יש יהודי שחי חיים אלוקיים. יש פה יהודי שאומר, החיים, אנחנו מבקשים חיים בראש השנה, אבל מה זה חיים? אומר הפה ליועץ, יש חיי גוף, יש חיי נפש, יש חיי נשמה, יש חיים של כלל ישראל, יש חיים של גאולה. כל זה צריך לכוון. צריך לבקש את עומק החיים. היהודי הזה חי חיים אלוקיים. כשאתה עומד בראש השנה לפני השם, אתה עומד לדין. אתה עכשיו עובר מהפך, מהפכה בנפש. אם אתה באמת מקשיב לתקיעות, אם אתה באמת מקשיב לקולות האלוקיים, אם אתה באמת מבקש להיות שייך לזיכרון העליון, אז אתה יודע שהחיים הם איפה שיש קודש, שהחיים הם איפה שיש מסירות נפש. שאתה מבקש, השיבנו אבינו, ריבונו של עולם, תהיתי כסה עובד. אתה אומר כל פעם בתפילה, השיבנו אבינו. למה? לאן? השיבנו אבינו לתורתך. כי רק בתורה יש חיים. כי רק בתורה יש גאולה. כי רק בתורה יש חיים אלוקיים. הגרמנים מתו. ברגע שהם רצחו, הם מתו. אולי הם חיו מבחינה פיזית, אבל הנשמה שלהם מתה. אותו האב שמח, הוא חי כמו שרבי עקיבא חי. בראש השנה, זה הפלא של המשפט. אני לא יודע אם הייתם פעם בבית משפט, אבל זאת חוויה לא נעימה. מי שהיה פעם בבית משפט או בבית דין, אתה מגיע, אתה יושבים שלושה דיינים, מסתכלים עליך ובוחנים אותך, עכשיו מגיעים חרדת הדין, ראש השנה, יום הדין. אבל באמת, כשאתה מגיע למשפט מול השם, אתה צריך להיות שמח. כי המשפט הזה זורק לך חיים, מעורר אותך לחיים. כמו שאדם הראשון יצא בדימוס, כמו שאדם הראשון עבר שחרור עליון. לכן התורה, כשהיא כותבת לנו זיכרון תרועה, היא לא אומרת לנו במה, היא מסתירה. לך לפרשת בהר לשחרור עבדים. אתם יודעים, חז"ל אומרים שבראש השנה היו ימים מיוחדים. בראש השנה העבדים היו משתחררים ולא הולכים לבתיהם, וככה עד יום הכיפורים הם היו אוכלים ושותים וחוגגים, וביום הכיפורים שהיו תוקעים בשופר כולם יוצאים לחירות. גם אנחנו חווים את החוויה הזאת. בראש השנה מתחיל השחרור, התקיעה הראשונה. מתוך כך אנחנו מתעלים לעשרת ימי תשובה וליום הכיפורים, שבו נגיע לשיא השחרור. בראש השנה אנחנו משתחררים מהקטנות, משתחררים מהתפיסות הדמיוניות, משתחררים מהקיבעון המחשבתי, משתחררים מהכניעה ליצר הרע. פתאום אנחנו אומרים, יש לנו את היכולת, יש בנו את הכוח של מסירות נפש שהיה ביצחק. הרב כותב בעולת ראייה שהמהלך של העקדה הוא בא להטמיע בכלל ישראל. בכל יהודי יש ב-DNA, לכל יהודי ב-DNA יש את היכולת למסור נפש. זה עובר לנו בדם. מי יצחק אבינו? יצחק אבינו התמיע באומה לדורותיה את ערך החיים העליון של הזיכרון העליון, ערך מסירות נפש. וישא אברהם את עיניו וירא, והנה איל אחד נאחז בסבך בקרניו. מלמד שראה הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו את האיל ניטש מחורש ונסבך בחורש אחר. אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, כך עתידים בניך להיות נאחזים באבונות ונסבכים בצרות, וסופן להיגאל בקרניו של איל. מה מוליד את הגאולה? אנחנו מסתבכים באבונות, נאחזים באבונות. תראו את הביטוי של המדרש, נאחזים באבונות. לפעמים אתה נאחז בחטא כי אתה בטוח שזו נקודת האחיזה שלך. אם אתה עכשיו לא תיפרד מהסמארטפון, אז אתה, מה תעשה עכשיו? אם אתה לא תיפרד מהתרבות, אז מה תעשה עכשיו? אם לא תיפרד מהחברה שאתה נמצא בה, מה תעשה עכשיו? אתה עכשיו, מה, נתנתק פה? נכון? אחד הדברים הכי קשים בחיינו זה לעשות שינוי, זה לעשות צעד קדימה, זה לעשות צעד למעלה, בכלל, צעד למעלה, זה רגל אחת באוויר, אנחנו מרגישים חוסר יציבות, אז אנחנו נאחזים באבונות. אבל האחיזה באבונות גורמת להסתבכות בצרות. אז מה יהיה הסוף? וסופן לגאל בקרניו של איל. של אותו איל, של העקדה. אותו קול השופר. שאומר לנו דינה יתיב וספרין פתיחו. שמעורר את העוצמה של כנסת ישראל, של החזון הגדול של הגאולה, כפי שאמרנו, שבו אנחנו פותחים את תפילות ראש השנה, אחות קטנה של כנסת ישראל, שיודעת שהיא בסוף תיגאל, תכלה שנה וכללותיה, כללות בסוף ייגמרו. לא רק תכלה שנה וכללותיה, גם תכלה שנה וכללותיה. בן אדם, מה לך נרדם? איך אומר הרמב״ם? רמז יש בשופר. אורי ישנים משנתכם. ישנים? על מי הרמב״ם מדבר? אותם השוגים באבלי הזמן. כל מיני אנשים שפטרות המרנים, עושים עסקים, בונים בניינים, בולים את העולם, ריצה מטורפת, אתה נוסע פקקים, צפירות, עולם חי, אומר הרמב״ם. הם ישנים, אורו ישנים משנתכם, הקיצו נרדמים מתרדמתכם. תכלה שנה, שנה וכללותיה. הכללה הזאת תיפסק יום אחד. כי יש בנו משהו שהוא הרבה יותר חזק. השחרור העליון. אנחנו לא עם של עבדים. אנחנו עם של עבדים משוחררים. של אנשים שהחופש האלוקי בוער בנשמתם. אנשים שיודעים שיש להם תפקיד. והתפקיד הזה לא יעזוב אותנו לעולם. נצח ישראל לא ישקר. זה החזון הגדול בדניאל. אתה רואה חיות. אתה רואה אומות. בסוף מופיע בר אנש. אחד נראה חנון. אבל עם ענני שמיה. תופיע מלכות עליונים קדישים. בסוף מה שמנצח זאת הנשמה. וסופן להיגאל בקרניו של עין. בסוף ישמע כל השופר, ושופר גדול ייתקע. אתה שומע פתאום איזשהו קול שמדמים את כל הקולות האחרים, את כל הרעשים, כל רעשי הרקע החיצוניים. כל השם עלה אלוהים בתרועה, השם בכל שופר. אז כפי שאמרתי, היום הזה הוא יום של שחרור, שהוא בא אחרי מאבק. זה יום של מאבק בין הצד החיצוני לצד הפנימי, בין הצד הדמיוני לצד הממשי, בין הצד הזמני לנצח ישראל. ואנחנו פה בעולמה של תורה, בדין הזה, נמצאים ברגעים הכי מתוחים, שמחים אבל גם מתוחים. כי הקדוש ברוך הוא תובע אותנו, תובע מאיתנו. אנחנו פה נמצאים כל השנה בנשמה. אנחנו פה כל השנה נמצאים בבית המדרש. איפה אנחנו מול העולם הזה? איפה אנחנו מול האמת הזאת? איפה אנחנו מול הקודש? במה אנחנו נאחזים? תכלה שנה וכללותיה. כללה זה מלשון קל. מי שבוחר חיים קלים, אז הוא לא נמצא באזור הנכון. אנחנו רוצים להיות משופעים בברכה האלוקית. לעמוד. אנחנו באים בשמחה לעמוד במשפט. מול השם משפט. זה כמו מה משפט הנער ומעשהו. משפט זה סדר. בראש השנה אנחנו עושים סדר מחודש. למחשבות שלנו, לשאיפות שלנו. מי בראש? שנהיה לראש ולא לזנב. מה זה שנהיה לראש ולא לזנב? אומר החתם סופר, אין הכוונה מבחינה פיזית. יכול להיות אדם שהוא ראש, אפילו ראש ממשלה, אבל הוא זנב. מה אומרים עליי בסקרים? מה אומרים עליי בכל מיני בעיתונים? מה אומרים עליי אומות העולם? יכול אדם שהוא מנהל גדול, הוא ראש, אבל הוא חי כמו זנב. שנהיה לראש, במובן הפנימי, של נאמנות לנשמה, של נאמנות לאמת, של נאמנות לתורה, שנלך לפי הראש ולא לפי הזנב, שנגדיר לנו היטב, זאת המלחמה, מה הם החיים? הדמיון אומר לך שהחיים זה בחטא. אבל אחרי שאתה נופל בחטא, אתה מרגיש שאתה ערום, שאתה חלש. ואז אתה נאחז בחטא, כי אתה כבר מיואש. אבל הקדוש ברוך הוא לא מיואש מאיתנו. הוא כל שנה קורא אותנו לדין. כל שנה מעמיד אותנו על הרגליים. הוא כל שנה תוקע בשופר. משהו סודי. אבל הוא מזכיר לנו. לך לפרשת בער. שמעת את התקיעה. אני באתי לשחרר אותך. זה יום של זיכרון עליון. שמוליד עבדות עליונה, שמביא לשחרור עליון. בעזרת השם שנזכה להשתחרר ולהיות עבדי השם באמת.